יש בציבור אופנה מאוד רצינית של מה שנקרא תורות המזרח, כשלא תמיד הדבר ברור למה הכוונה. יש צימאון, אין שום ספק, למה שנקרא התרבות המזרחית. קשה לומר לכם את האמת, כשמדברים על זה, מאוד מאוד קשה לדעת על מה מדובר. זה כמו שמישהו ישאל, מהי הדעה האירופאית על נושא פלוני? כל מי שקצת מכיר את אירופה, ובינינו יש הרבה אנשים שמכירים את אירופה, יודעים שזאת שאלה מטופשת. זאת אומרת, אירופה זה מכלול כל כך גדול של תרבות, שאתה לא יכול להגיד על דעה מסוימת שהיא מייצגת את הדעה האירופאית. אלא יש דעות דומיננטיות, יש דעות שוליות וכו', אבל זה כל כך עשיר, זה כל כך הרבה שנים קיים, שבוודאי אי אפשר לתמצת את הכל בנקודה אחת. כמו כן, אותו דבר לגבי התרבות המזרחית. אנחנו מדברים על מדינות של מיליארדי בני אדם. יש מיליארד בני אדם בהודו, יש יותר ממיליארד בני אדם בסין, יש מאות מיליונים של בני אדם בהרבה מדינות במזרח אסיה, כך והרבה מאוד כיוונים רוחניים ותרבותיים שונים, שקשה מאוד להגיד, המזרח אומר כך וכך. יחד עם זה, יש איזה מאפיין כולל, בדיוק כמו שיש מאפיין כולל לתרבות המערבית, ואני חושב שזה דבר שצריך לתת עליו את הדעת. כשאנחנו רואים, לומדים קצת היסטוריה, אנחנו רואים שבמשך הדורות האנושות התחלקה לשני מרחבים שכמעט ולא באו במגע אחד עם השני. המרחב המזרחי והמרחב המערבי. גבולות גזרה. כשאנחנו מדברים על התרבות, על העולם המזרחי, הכוונה כל מה שממדבר פונג'אב ומזרחה. אם לדייק, מדבר פונג'אב, האינדוס, רמת פמיר, שבין אפגניסטן לבין סין, ואחר כך דרך ערבות סיביר. יש כמין מכשול טבעי שמחלק את העולם לשניים, שגורם שכל העמים שנמצא ממזרח למחסום הטבעי הזה חיו במעגל אחד, וכל העמים שחיים ממערב לדבר הזה, למכשול הטבעי הזה, חיו במעגל אחר. ואז לפי זה כשאני מדבר על התרבות המערבית, אני מתכוון לכלול כל מה שמהאוקיינוס האטלנטי ועד הודו. אבל זה כולל את העולם המוסלמי. זה פחות או יותר החלוקה, ושני המרחבים האלה, כל אחד חי במגע עם עצמו, ובקושי נמצא בקשר עם השני. והשאלה היא, למה זה ככה? מה הכוונה של ההשגחה העליונה? ברור שהקדוש ברוך הוא, כשהוא עשה דבר כזה, הוא התכוון למשהו. הוא לא סתם עשה את זה. אולי עוד נקודה חשובה. למרות שאמרתי לפני כן שאי אפשר לדבר על התרבות המערבית או על התרבות המזרחית במונחים כוללים, אף על פי כן יש איזושהי אינטואיציה בסיסית שנמצאת ביסודה של התרבות המערבית ושלא קיימת בתרבות המזרחית. התרבות המערבית, אני מבין במובן הרחב של המילה, כן? מפרס ומערבה, עד האוקיינוס האטלנטי. כל התרבות הזאת נמצאת תחת התחושה, תחת המושג של הקדמה, פרוגרס. הנחת היסוד היא שהעולם מתפתח, צריך להתפתח, צריך להפוך לעולם יותר טוב. איך קוראים לתנועה הזאת בעברית? משיחיות. כלומר, מה זה הנחת היסוד של המשיחיות? העולם כפי שהוא עכשיו לא מספק אותנו, ואנחנו מצפים לכך שהעולם יהיה יותר טוב. אז אצלנו קוראים לזה יבוא המשיח. אבל באופן כללי זה רעיון שנמצא בכל החלק המערבי של העולם. לעומת זה, האידיאל המזרחי הוא הקביעות. הנצח ללא שינוי. יש כללה בסינית שתחיה בתקופה מעניינת. זה כללה בסינית. מאוד מעניין לראות, למשל, העתקות של חפצי אומנות בסין. חפצי אומנות מועתקים מדור לדור, ואפשר לראות שני חפצים מורכבים מאוד, שנעשו בהפרש של 1500 שנה, והם בדיוק העתק אחד של השני. וזה מראה בהחלט על האידיאל של הקביעות, הרעיון שאפשר למצוא איזשהו דגם אומנותי מוחלט וכדומה. זה המזרח. לפי זה, הקטגוריה העיקרית של המערב זה הזמן, הקטגוריה העיקרית של המזרח זה המקום, המרחב. אם יש משהו לא ברור במהלך הדברים, נא להגיד. עכשיו, מה השורש של הדבר הזה?
עכשיו הרב עשה איזושהי קפיצה. כן. אמרו לי הקשר של מקום וזמן לשני האידאות של קדמה וקביעות.
אם אני צריך להתקדם לאיזשהו מקום, אז אני מניח שיש לזמן משמעות. יש לפני ויש אחרי. יש המצב הראשוני, הפרימיטיבי, והמצב המפותח שאליו אני אגיע. אז אם כן, הציר שבו אני נע הוא ציר הזמן. לעומת זה, מה שאידיאל שלי הוא הקביעות, יוצא לפי זה שהזמנים אינם שונים באופן מהותי מאשר נקודות במרחב. בסדר?
אז מה הקשר לקביעות במקום?
כי המקום זה מה ש... איך אומר קהלת? והארץ לעולם עומדת. זה מה שקבוע ועומד.
המקום זה אלמנט הקבוע.
כן, בדיוק. כן. כן, אבל בשניהם זה מנוחה. המקדש נקרא מנוחתי, זאת מנוחתי עד עד, והשבת הוא יום מנוחה. אז לכאורה זה מזרחית, נכון? אבל זה אני מיד אתייחס לנקודה הזאת. לפני שאני אכנס, כן?
לגבי הטכנולוגיה, איך זה מתחבר?
אז זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר. המאה ה-20 ידעה התפתחות טכנולוגית אדירה. בעצם אפשר לומר, זאת ההצלחה של אירופה. אירופה כבשה את העולם בזכות ההתפתחות הטכנולוגית. ההתפתחות הטכנולוגית במאה ה-20 היא תוצאה של המהפכה התעשייתית במאה ה-19. באירופה. המהפכה התעשייתית באירופה היא פרי ההתפתחות ותגליות מדעיות במאות 16, 17, 18. במשך 300 שנה, אירופה עסקה בתגליות, במחקר מדעי. מתוך כך הגיע למהפכה התעשייתית, מתוך כך להתפתחות הטכנולוגית, והיום האינטרנט כובש את העולם. כן? זה הכל בא מאירופה. זה מאדום. מי זה בא מאדום? ומה עם התגליות? פשוט, באירופה גילו את הדפוס, את אבק השריפה, את המשקפת, המיקרוסקופ, מפת העולם, זה מפת הכוכבים, המצפן. נפלא, נכון? בזכות זה עשו את כל השינויים. כן, עכשיו אני אומר, כל הדברים, ולכן גם יכולו לעשות גם שינויים ברפואה, אבל ששת הדברים האלה שבניתי, ואני צריך לנסות לעשות כמה כאלה, כל זה היה כבר ידוע בסין במאה ה-11. הסינים במאה ה-11 כבר ידעו להדפיס, היה להם מצפן, עשו מפה של השמיים, עשו משקפת, עשו אבק שריפה, הכל. מה הם עשו מאבק השריפה? זיקוקין דינור. מה הם עשו מהמצפן? קלימיסטי. מה הם עשו ממפת השמיים? משהו לקשט את ארמונו של הקיסר. בקיצור, הרעיון שבגלל שגילית משהו, אתה צריך בגלל זה לשנות את העולם, לא עובר בראש הסיני. אני אגיד יותר מזה. 50 שנה לפני גילוי אמריקה, בסין שלחו אוניות לטור את העולם כולו. והאוניות האלה הגיעו עד אפריקה. ומה עשו? הלכו ודיווחו לקיסר, זהו. לא ראו את הצורך לשנות את העולם. בעוד שאדם במערב, ברגע שהוא מגלה משהו חדש, הוא שואל את עצמו, מה אני אעשה עם זה כדי לשנות את העולם? אם כן, יש פה משהו מאוד מאוד מהותי, הייתי אומר. כן, ודאי.
מאיפה נובע הצורך הזה לטור את העולם? וזה מדי משהו טוב.
הצורך לשנות את העולם, ומתוך ההנחה שהעולם כפי שהוא רע, והוא עשוי להיות יותר טוב. מה זה? למה? הסינים הלכו לתור את העולם? מתוך סקרנות. רצו לדעת. מה יש אלפי קילומטרים מכאן? מה שהם רצו לדעת.
הסקרנות זה גם איזשהו...
כן, אבל כשארצות הברית שולחת טיל לירח, זה לא רק כדי לדעת מה יש שם. יש כוונות צבאיות ויש כוונות מדעיות.
אני אומר, זה נשמע כאילו שהתכונה הזאת של הסקרנות היא שייכת לעולם של
מפתח. לא.
מה אכפת לי? אני יושב במקום שלי, מה אכפת לי מה יש שם?
לא, זה אסתטי. אני לא מסכים איתך, זה אסתטי. זה כמו שאתה אוהב פרחים. אתה אוהב שהסידור פרחים ביפן זה משהו, זה אומנות שלמה. ודאי שהם מעוניינים בשכלול מבחינה מסוימת של עולמה, רק לא להגזים. זה הכל. עובדה, שאפילו כשהם שלחו אוניות, בסוף לא עשו מזה כלום. לא אמרו, יש עוד יבשות, הבה נכבוש אותם. הוא עניין אותם. עובדה, אני אעשה. עכשיו, אם תשימו לב, גם במעשה בראשית אנחנו רואים את הדבר הזה. יש הפרש בין שלושת ימי בראשית לבין שלושת הימים האחרונים. ימי בראשית מתחלקים, ביום הראשון נברא האור, ביום השני הרקיע והים, ביום השלישי הצומח. שימו לב ששלושת הדברים האלה שמנינו הם סטטיים. ביום הרביעי נבראו המאורות. מה זה המאורות? זה אור בתנועה. ביום החמישי נבראו העופות והדגים. מה זה עופות ודגים? זה תנועה בתוך הרקיע ובים. ביום השישי נבראו בעלי חיים והאדם. מה זה בעלי חיים? זה צמחים בתנועה. מה זה האדם? זה אדמה בתנועה. כלומר, אנחנו רואים שהתורה בעצמה מתארת את העולם כבנוי משני כיוונים, שתי שכבות של מציאות. מציאות סטטית, מימים א', ב' עד ג', ועולם דינמי, ימים ד' ה' ו'. שימו לב להבדל שאחרי היום השישי יש שבת, כלומר יש לאן להגיע. אחרי היום השלישי אין שבת. אין לאן להגיע. זאת אומרת שהעולם המזרחי, מבחינה מסוימת, משקף את האינטואיציה של העולם של שלושת ימי בראשית הראשונים, והעולם המערבי את העולם של שלושת ימי בראשית האחרונים. איפה עם ישראל בתוך הסיפור הזה?
שבת.
שבת. מה זה השבת? זה שייך לעולם הסטטי או לעולם הדינמי? זה תוצאה של הדינמיקה. זאת אומרת, זה כמו האדם שרואה את חברו דגדגים עם קנה דיי. אומר לו, למה שלא תשתמש ברשת? אני אשתמש ברשת, אז מה יהיה? יהיה לך יותר דגים. יהיה לי יותר דגים, אז מה אני אעשה? יהיה לך כסף, תוכל לקנות סירה קטנה עם מנוע וללכת ללב ים. ואז מה יהיה? השמה, יהיה לך רשתות יותר גדולות, תוכל גם לדוג עוד יותר דגים. ואז מה יקרה? ואז תוכל להקים מפעל לדגים, ואז תהיה עשיר מאוד. ואז כשאני אהיה עשיר מאוד, אז מה יהיה? אתה תוכל לשבת בשקט ולדוג דגים. אז מה שאני עושה כבר עכשיו. אפשר לומר, במידה מסוימת, השבת זה מעין זה. כלומר, המטרה היא לנוח. אז תנוח כבר מההתחלה, זה מה שאומר הסיני. המערבי אומר, לא, מתוקה שנת העובד. יש הבדל בין מי שנח אחרי תנועה, לבין מי שמעולם לא היה בתנועה. יוצא לפי זה שהשבת כוללת בתוכה את שני הממדים. באמת או לא? טוב, אז אנחנו עכשיו ניכנס קצת יותר לעובי הקורה. אם תשימו לב בספר בראשית פרק י' א', זוכרים מה שכתוב בפרק בספר בראשית פרק י' א'? פסוק ב'. מה? אדוני מדבר על פרק כ"ה. מה? אני מדבר על פרק י' א', פסוק ב'. אני ממש מאוכזב. טוב, בקיצור. מה? אני אגיד לכם מה שכתוב, יאללה. בפסוק א' כתוב, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. פסוק ב' נאמר, ויהי בנוסעם מקדם. כלומר, יש קבוצה שנסעה, מאיפה היא נסעה? מקדם, איפה זה מקדם? מזרח. אז לאיזה כיוון היא נסעה? למערב. אם מישהו בא במזרח, סימן שהוא נסע מערב. אז רואים פה את ראשית התרבות המערבית. התנועה, כלומר ההנחה שהעולם צריך להשתנות. כי אדם נמצא בתנועה, זה אדם שמחליט שבמקומו לא טוב לו, רוצה להיות במקום אחר. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מתחילים פה להתבונן בשאלה מאוד חריפה. העם היהודי, אנחנו טוענים, אנחנו תלמידי משה, טוענים שהעם היהודי זה חשוב. נכון? אנחנו טוענים בזה. שהעם היהודי זה דבר, מסכימים? זה דבר חשוב, נכון, העם היהודי. שהקדוש ברוך הוא בחר בעם הזה כדי לשנות את העולם כולו. אז איך זה שבמשך 4,000 שנה, מאז אברהם אבינו, אנחנו כל הזמן מסתובבים בחלק המערבי של העולם ואין לנו השפעה על המזרח? תמוה מאוד. כלומר, אם אדם יכתוב ספר היסטוריה של עם ישראל וישכח לציין שהיו יהודים בפולין, או ישכח לציין שהיו יהודים בבגדד, אז נגיד שהוא היסטוריון גרוע, נכון? אבל אם הוא ישכח לציין שהיו יהודים בקייפנגפו שבסין, או יהודים בבומבי, אז אני בסדר, זה לא מושלם הספר שלך, אבל בכל זאת שווה משהו, נכון? כלומר, הנוכחות היהודית בחלק המזרחי של העולם היא חסרת משמעות בולטת. גם אז היום יש כל מיני תיאוריות. הרב אביחי אומר שבמזרח יש עשרות מיליונים של עשרת השבטים. אגב, אם הם יעלו לארץ ילך בעיה, כי הם יגידו שאתה לא יהודי, מה אתה בצבע לבן, מה זה יהודי זה. אבל גם אם נאמר שיש השפעה מתחת לפני השטח של היהדות, אז למה היא מתחת לפני השטח? לא, למה הקדוש ברוך הוא סידר בעולמו שהעם היהודי פעל פעולה עצומה בחלק המערבי של העולם, ולא רק לציין את הנצרות והאסלאם, זה כבר שני מפעלים אדירים, ובחלק המזרחי, אז עושים כמה ניסיונות, גמטריות, וכל מיני פלפולים כדי להראות שיש גם כן השפעה שם. ונתן לאברהם מתנות, נתן אברהם מתנות, כל מיני דברים כאלה.
לא, פשוט, אבל התרבות המזרח כל כך הייתה עשירה שהיהדות לא היה מה לספק לה.
כן, והיוונית לא. היוונית רומית שום דבר, באמת.
אם התמוטטו,
אתה יודע, קוראים לזה שלב ההסברים, את זה תגיד במשפט. לא, באמת, זה לא משכנע.
גם במזרח היו הרבה תקופות.
היו תקופות של שפל, היו תקופות של עלייה. בסדר, עכשיו לא אפתח עכשיו סימפוזיון על תולדות המזרח, כן? זה... עכשיו, מה שצריך בכל זאת להבין, כי יש פה משהו אחר. אם אנחנו חוזרים לפרק י' א' פסוק ב' בספר בראשית, והיא בנושאה מקדם, אלה שהקימו את מגדל בבל היו ראשית התנועה הזאת, שיש בה מידה של מרידה במלכות שמיים. כן? הרי איך שלא נסביר את חטא מגדל בבל, הייתה פה איזושהי מרידה במלכות שמיים. על רקע המרידה הזאת, התורה מספרת לנו את הופעתו של אברהם אבינו. זאת אומרת שעם ישראל מופיע בעולם כמי שבא לתקן את חטא מגדל בבל. הוא בא למרוד במורד. כן? נמרוד, גיבור צעי לפני השם. המתנגד של נמרוד הוא אברהם. אם כן, האומה הישראלית יש לה, רואה לעצמה תפקיד ראשוני. לתקן את חטא דור הפלגה. למרוד במורד ולהשיב מלכות שמיים למקומה. לעומת זה, המזרח מעולם לא מרד. אין במיתוס המייסד של התרבות המזרחית רעיון של מרידה במלכות שמיים. אבל מה יש כן? מה יש? עבודה זרה יש בעולם כולו, גם במזרח גם במערב. מה מיוחד ביחס אל האלוהות, אל הבורא? לא, יש שכחה. כן, איך כתוב בספר תהילים? ישובו רשעים לשאול לה כל גויים שכחי אלוהים. בעצם שר, אם נגיד את זה בקטגוריות מחשבה שלנו, המזרח חוטא בחטא של דור אנוש. דור אנוש לא מרד בקדוש ברוך הוא, אלא פשוט שכח אותו. זה גם המשמעות של המילה אנוש. אנוש זה לשכוח. איך אומרים שכחתי בערבית? יש פה מישהו מצפון אפריקה ככה פה? נצית, נכון? אז זאת אומרת שכחתי. כן, נשיתי, הוא היה מעברית. כן, אז אנוש משל נשייה, אז שמה שכחו את האלות. זאת אומרת שהחטא הזה הוא חטא גם כן חמור, אבל איך לומר, אנחנו הלכנו על הדחוף ביותר. הסתובבנו במשך 4,000 שנה, רק שני. מאז אברהם אבינו, אנחנו עושים סיבוב בכל העולם המערבי. עכשיו ברוך השם גמרנו. עכשיו אנחנו עסוקים בליקוט של כל מה שפעלנו אז, בשביל זה בונים את מדינת ישראל. מכאן ואילך, המפעל שלנו הוא מפעל חדש. עכשיו אנחנו פונים אל המזרח לתקן את חטא דור אנוש. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו שולחים אל המזרח את הסנוניות הראשונות.
מילאים.
בדיוק. זה חלק מן החינוך של הישראלי המחונך, שאחרי הצבא, לפני תחילת הסמסטר, הוא חייב להיות כמה חודשים שם. הוא חייב להיות שם. במידה ומיד אחרי הצבא הוא הלך לעבוד, ההורים ברמת אביב לא יודעים איפה לקבור את עצמם, יוצאים לנופש, לרודוס, כדי רק שלא ישאלו אותם איפה הבן. כן? הוא הלך לעבוד. בושה וחרפה. כן? שלי הוא עכשיו בנפאל, זה עכשיו מסתמם בתאילנד, זה בגואה, זה, יש משהו רציני. כן. זאת אומרת, יש כנראה איזושהי כוונה של ההשגחה, שבני ישראל עכשיו באים במגע עם העולם המזרחי, זה לא במקרה. עכשיו יש לנו עיקרון בקבלה, תורת הקבלה, שבכל דבר גדול הקליפה קודמת לפרי. כך שזה שהיום יש התעניינות במזרח, זה לא שטות, זה פשוט בלבול, שבא מתוך התחושה שיש משהו אמיתי. עכשיו, אם אנחנו מרחיבים את היריעה, אנחנו מבינים שמדובר במשהו עוד יותר גדול, כי היום התרבות המערבית בכללה נמצאת במשבר ערכים. דבר תמוה מאוד. עד אמצע המאה ה-20, כדור הארץ היה שייך לעולם המערבי. כל כדור הארץ, כולל סין והודו ותאילנד. והשליטים האלה, המערביים נוצרים, לא התעניינו, חוץ מאשר בתור איזה קוריוז אנתרופולוגי, בתרבויות שהם שלטו עליהם. היום שכבר שוחררו העמים האלה מהעול המערבי, יש דיקולוניזציה, כל צעיר שמחפש את דרכו בארצות הברית, חש את הקסם של המזרח. זאת אומרת, הגענו לשלב שבו, אפשר לומר, המערב נעשה כמצולה שאין בה דגים. אין כבר ערכים. אז מדברים על קצת ערכים של דמוקרטיה, שוויון, תרבות ליברלית, אבל אין מה שממלא את הנפש. מה שממלא את הנפש זה או המבורגר או סמים. לכן אין פלא שכל אדם אמיתי בעולם המערבי מחפש את משמעות החיים שלו במקום אחר בעולם. היום המזרח פועל את הפעולה הזאת.
אגב, אני אומר שהצעירים של היום השתחררו מהתפיסה האוריינטליסטית שרואה את העמים המזרחים כנחותים מהמערב.
נכון, זה בדיוק. אבל למה השתחררו? אבל השאלה, למה השתחררו? זאת השאלה. השתחררו כי ראו ששמה יש משהו, ואצלם לא. כן, מה אתה אומר?
שתי שאלות. אחד, איפה האסלאם פה? רואים דווקא את המלמוד המלחמות והפרסה מצד האסלאם.
כן, אבל אני אגיד לך משהו. האסלאם כלפי המערב זה בתוך המשפחה. אדום וישמעאל, הם בני דודים. כלומר, בסופו של דבר, אם היינו יכולים עכשיו לעשות שיעור שלם על האסלאם, האסלאם מוצאו בנצרות, וצריך לזכור את זה. אפילו כאשר התחיל האסלאם להתפשט, היו הוגי דעות באימפריה הביזנטית שחשבו שהמוסלמים הם רק סוג של הרזיה נוצרית, של איזו סטייה של הנצרות. סך הכל זה בתוך המשפחה, זה בתוך בני ישראל. אז זה נכון שיש יותר נטייה לפסיביות מזרחית בעולם הערבי, זה נכון. אבל שם גם כן יש רעיון משיחי בסופו של דבר. יש לזה הסבר, אני אסביר גם למה. השאלה היא, האם יש לבורא העולם שם או לא? בכל העולם המערבי, הנצרות, האסלאם, היהדות, הפילוסופיה, נותנים שם לקדוש ברוך הוא. קוראים לו תאוס, או הקדוש ברוך הוא, או יודקה ובקה, או אללה, או גד, או דאוס, או גוט, לא משנה, נותנים לו שם. בעולם המזרחי נקודת המוצא היא בדיוק הפוכה. כה אמר לאוצה בספר הדאו דה ג'ין, קראתם את הדאו דה ג'ין? הוצאת מוסד ביאליק? לא קראו. קראתם? לא? חשוב מאוד. צריך לדעת, לפני 2500 שנה חי בסין, אדם בשם לאו צה. לאו צה כתב ספר, כתב הרבה דברים, אבל ספר המרכזי שלו זה ספר הטאו או דאו דה ג'ינג. הספר הזה הוא יסוד הטאויזם. כן? אחת מהדתות, אפשר לקרוא לזה דת, המושכות ביותר במרחב הסיני זה דת הטאו. וכך הוא אומר בפרק הראשון של ספרו, הטאו שתוכל לכנותו איננו הטאו באמת. הטאו שתוכל לתת לו שם איננו הטאו. נטול השם הוא מקור לרבבות נבראים. זאת אומרת שיש סירוב לכנות בשם את האלוהות. לא למסגר, כל מיני סיבות. כן? עכשיו, אז איך קוראים לזה בעברית? כבוד. כן? במערב נותנים שם, במזרח, כבוד. עכשיו, מה העמדה של הנביאים ביחס לזה? וכאן אני רוצה שתשימו לב לפסוק בישעיהו נונטט, פסוק יוטט. זוכרים? נונטט, פסוק יוטט בישעיהו. כן? פרק נונטט בישעיהו, פסוק יוטט. טוב, אני אזכיר לעצמי לפחות. ויראו ממערב את שם השם. וממזרח שמש את כבודו. כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל. כלומר, מה הוא רוצה לומר כאן ישעיהו הנביא? הוא מלמד אותנו. יש משימה רוחנית של המרחב המערבי. זה לראה את שם השם. ולכן הם קוראים לו בשם. כדי לתקן את מה שהם חשים כמרידה. במזרח שמש... את כבודו, כי הם שכחו אותו, אז רוצים לתת לו כבוד. מה בני ישראל אומרים? אחרי שאומרים, השם אלוהינו, השם אחד, ברוך, שם כבוד. כלומר, אנחנו מחברים את שתי הכרות כאחד. לכן, אנחנו מהווים, כמין אבן שואבת של התרבות האנושית, אנחנו באים לאמץ חלקים של תרבות השם ותרבות הכבוד, ברוך שם, כבוד וכבוד עולם ועד. ואז כשבאמת תושלמנו המשימות האלה, הובא לציון גואל. מה? זה בדיוק הפוך. השם זה קרבה, כבוד זה ריחוק. אם אני נותן לך שם, סימן שאני מגדיר אותך. אם אני לא נותן לך שם, סימן שאני מרחיק אותך. כן? הסגביהו כי ידע שמי. ריחוק, כן. ביהדות, הסגביהו כי ידע שמי. יותר מזה, כשמשה רבנו הולך לבני ישראל, אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, הם ישאלו אותי, מי שלח אותי, מה השם שלו, מה אומר עליהם? ואמרו לי מה שמו מה עליהם. למה מיכל משה שאל שאלה כזאת? הוא היה צריך להמציא שם. יגיד, הקטגוריה הראשונה של ההכרה שלך אותי, הסיבה הראשונה שלך אותי, צ'יפופו שלח אותי, תאוס, לא משנה, שימציא. אלא משה ידע שיצא בני ישראל, אתה לא יכול לשחק. אתה יודע את השם, אתה יודע את השם. אתה יודע את שמו, זה בסדר. אז סימן שאתה רציני. כן? כלומר, הוא ידע שיצא ערבות אחרת. אגב, אני הסברתי את זה פעם לאיזה גוי מהמזרח הרחוק, כשדיברנו על הפרק הראשון של התאו, של התאו דה צ'ין. אמרתי לו, אתה יודע למה ההבדל הזה בין משה לבין לאוצה? זה בגלל שאתם בני יפת. ויפת זאת התפשטות. אנחנו בני שם, שם זה מיקוד, זה שם. כן? כמו ששם פירושו מטרה בעברית, לשם מה. אז אמרת, צודק. כן? זה לא אומר שהוא נהיה יהודי, אבל בכל זאת, היו לי שיחות מעניינות עם הגוי הזה. אבל יש אינטואיציה שונה לגמרי.
זה לא שהמזרח שכח את
המקור. את
המקור.
ודאי.
את ההשפעה שלו בעולם שכחו, מה הם שכחו?
אני אגיד לך משהו. אותו גוי שדיברתי איתך עליו, הוא גוי אמנם שבא מצרפת, אבל היה שנים רבות במזרח, והפך להיות המומחה הגדול באירופה בענייני רפואה סינית. בא לתת סדרת הרצאות בארץ. ואני נכחתי בהרצאות האלה, אפילו עזרתי לו, הייתי המתורגמן שלו. והמאוד מעניין, הוא דיבר בפני ציבור של ישראלים וישראליות, חילונים וחילוניות, בעיקר. והוא הסביר להם כמה שזה חשוב שהם יקיימו מצוות. זה משהו, איזה מין אבסורד כזה. והוא דיבר מאוד יפה, על תזונה ועל רוחניות ועל כל מיני דברים. פתאום ישראלית אחת, חשופת כתפיים, שואל אותו, מה עם אלוהים? אז זה היה מאוד מעניין, כי זה כאילו שהוא התעורר משינה. פתאום, כלומר, כמו יקיצה כזאת, שהזכירו לו משהו נשכח. ואז הוא הסביר, כן, יש מקור כל החיים, ומקור כל החוכמה. אבל זה נראה כאילו, בשביל מה לדבר על זה? כלומר, אין מזה שום נפקמים. בואו נראה מה עושים תכלס. נכון, מוכרחים להכיר שיש מקור לכל זה. מה זה טוב? ומדובר באדם עם הכרה רוחנית מאוד גבוהה. אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים על האיש הזה. זה ברור שאצלם.
הם מאמינים
בהשגחה? לא, זהו, זה מושג מערבי. זה מושג יהודי אפילו הייתי אומר. מושג של השגחה, ודאי. כי אין, אני אגיד, אולי פה נקודה מאוד חשובה. השאלה אם יש מישהו או שיש משהו. כלומר, כן, אבל אני רוצה להסביר פה אנרגיות, כן, הצ'י, כן, זה מאוד, אבל מה זה, הצ'י אגב מקורו בשן, שן זה כבר יותר אלוהות, כן, אבל בסופו של דבר, מקור כל המקורות, באיזשהו מקום נשכח, והאמתי זה מיתוס שחוזר על עצמו בהרבה תרבויות, כן, מה אתה אומר? אני לא זוכר, גמרתי עם הסיפור של מי ומה, אבל טוב, מה השאלה?
יש הרבה סקרים שאומרים, רוב
העולם
חילוני, כמו שאמר אמר, וגם סקרים שאומרים של רוב העולם מאמין באלוהים. אז איפה הקורלציה בין זה לזה?
תראה, בעולם המזרחי לא מאמינים באלוהים, בגלל שזה סגנון, כלומר, להגיד אני מאמין באלוהים זה כבר אמירה מערבית. בדיוק באותה מידה, להגיד אני אתאיסט זאת אמירה מערבית. אין כמו הסיפור על היהודי שבא ממזרח אירופה למערב אירופה והחליט שהוא מתבולל. אז הוא שלח את הילד שלו לבית ספר, חוזר הילד, אבא, היום לימדו אותנו על אלוהים. כן, מה לימדו אתכם? לימדו אותנו שיש האב, הבן ורוח הקודש. אז האבא מאוד כועס, אומר, זה הכל שטויות, יש רק אל אחד ורק בו אנחנו לא מאמינים. אז תמיד, גם האתאיזם זה סוג של יחס אל האלוהות במובן המערבי של המילה. במזרח חיים את זה אחרת לגמרי. למשל, מאוד מעניין, היום הבודהיזם של, שהיום הדמות המרכזית שמייצגת אותו זה הדלאי למה, זאת דת ללא אלוהים. יש לזירים ללא ציווי. זה קשה מאוד לתפוס את זה. אבל זה ברור שמבחינת הבודהיסט, אין משמעות, אין משהו שעומד מאחורי הכל, אלא ההפך, היעדר המשמעות הוא זה שעומד. אבל כאן אנחנו נכנסים כבר לתחום אחר, תחום הבודהיזם. כן? מה שדיברתי על הטאואיזם זה דבר אחד, הבודהיזם זה דבר אחר. הבודהיזם בהחלט בא מנקודת מוצא של אכזבה מן העולם. במובן הזה זה קצת קרוב לעולם המערבי, אבל לא לגמרי. הבודהיזם מניח שהעולם הזה הוא מקור כל אכזבה, הם קוראים לזה בשפה שלהם דוקה, מעניין השם הזה, יפה, נכון? דוקה, זה האכזבה, ולכן הפתרון הוא ההאפסות, ההתעיינות. והתעיינות במה? בעין. כלומר, המטרה היא לצאת מן הבערות ולהגיע אל הדעת. מהי הדעת? ביטול אשליית האני. כלומר, האשליה שיש איזשהו אני. אין אני. ברגע שאתה מבין את זה, אתה מלא דעת. לפי זה בעצם אין לאן להגיע. אתם מכירים את החיוך של הבודה, כן? הבודה הוא מבסוט, יש לו בטן מלאה, מייצג את האושר, ויש לו חיוך. מה החיוך הזה אומר?
שהעולם הזה הוא...
אומר, אני אגיד לך יותר מזה. לא, גם העולם הבא אצלו אין להם משמעות. אתה חושב שיש מה לדעת, אז תדע לך, אין מה לדעת. כן? כלומר, זה הייאוש המוחלט. מובן מה שאני אומר? לכן הבודיסט, כשאתה פוגש, הבודיסט הוא תמיד שמח, הם תמיד צוחקים הבודיסטים. אבל הצחוק הזה הוא לא צחוק שנותן בסופו של המשמעות. כלומר, איתי השום מלכתחילה מתקן את העולם, הרע קיים, תשלים איתו. לא מתוך שאתה מזדהה איתו חלילה, אבל זה מה יש. אז כמה שאתה פחות תתייחס אליו, אתה תהיה יותר מאושר. וכמה שאתה תעביר את התחושה הזאת ליותר בני אדם, ואתה תתמלא בחמלה על בני האדם, אתה תהפוך את העולם ליותר מאושר. עכשיו, יש בזה הרבה מאוד מרכיבים שיש בהם פיתוי, זה בהחלט יפה. רק צריך לדעת שהיהדות מבחינת הרבה יותר רצינית. היא מציעה את תיקון העולם ממש. ואם צריך בשביל זה לקחת נשק, ניקח נשק. יש היום...
היהדות
לא אומרת לקחת נשק? מה זה כיבוש ארץ ישראל? שמעת? יש תוכנית פוליטית של היהדות. כן? אתה אומר?
יכול להיות שהנעירה של המערב למזרח
גם איזשהו סוג של חיפוש קביעות,
אנחנו כבר
התעייפנו
ממהפכות כמו שאמרנו, ויכול להיות שזה גם
מצד הערה
של המילה, זאת אומרת אני רוצה לחיות בשלום,
בשלווה. יש גם מוטיבציות כאלה, כלומר יש לפעמים, המוטיבציה לרוחניות יכולה להיות אגואיסטית, אבל זה תמיד, גם נעירה אל היהדות, כן? הרבה פעמים אנשים מחפשים בדתות, ביהדות בין היתר, איזשהו מפלט לצורך במימוש אישי עצמי שלהם, וזה בהחלט משתלב במגמה האגואיסטית שיש היום. אבל יש גם אנשים אידיאליסטים. שבהחלט רוצים לתקן את העולם, וחושבים ששם יש מה לתת.
טוב. מה אתה חושב?
מה?
קודם דיבר על כאילו שהמזרח היום יותר שולט, נקרא לזה, אבל דווקא שאלות גם הפוך, שסין פתאום...
כן, היא נהיית מאוד מערבית, אבל תראה, זה נכון שסין כמדינה היא היום מערבית, אבל אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה הם מוקדי המשיכה של רוח האדם היום בעולם? אז זה לא משנה מה הכמות. יש מוקדי משיכה והם קיימים. יש היום, הייתי רוצה לומר, מאבק בין ארבעה מוקדי רוח בעולם, שמתחרים על השליטה על נפשות בני האדם. מהם ארבעת המוקדים? האסלאם ובירתו פריז, סליחה, טהרן. הנצרות ובירתה וושינגטון. היהדות ובירתה ירושלים. והמזרח עם בירה נודדת. זה הדלאי למה. כלומר, היום הדלאי למה, עם כל זה, עם כל ההתמערבות של המזרח, הופך להיות מוקד משיכה אדיר בתוך התרבות המערבית עצמה. מעולם לא היה מצב שכל כך הרבה בודיסטים יהיו במערב. הוא מושך. אפילו נתנו לו פרס נובל לשלום. למה נתנו לו פרס נובל לשלום? כי הוא פושע מלחמה. למה הוא פושע מלחמה? בגלל שהוא נתן למיליון טיבטים להיהרג. כי הוא לא היה מוכן לראות כדור אחד בכיוון של החיילים של מאו צה-טונג. כן? אז זה נקרא פרס נובל לשלום היום. מי שפושע מלחמה היום מקבל פרס נובל לשלום. אבל כל פנים, אז אנחנו היום בהחלט נמצאים מול אחד המוקדים. אנחנו לא יכולים לבטל את זה במחייד. עכשיו, אני רק רוצה פה לספר לכם סיפור שימחיש את היחס אל האלוהות כפי שהוא שם לעומת כפי שהוא אצלנו. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. פעם שאלתי אדם שחזר ממנזר בתאילנד לארץ. צריך לדעת שבמנזרים האלה חצי מהאנשים שמבקרים הם ישראלים. והייתי אומר שיש אפילו תחלופה סודית. אנחנו רוצים להקים ערוץ סודי בין מכון מאיר לבין המנזרים בתאילנד, לשלוח להם חבר'ה משלהם, שהם שלחו לנו חבר'ה משלהם. אז אחד שהגיע משם למכון מאיר, רק צריך להבין נקודה, שאם אתה בודיסט מלידה, אתה גדלת בחברה בודיסטית, יש לך זמן עד שתגיע ליערה, יעברו הרבה שנים, אתה יודע שצריך להתכונן וכו'.
אם תגיע.
אבל אם אתה תייר, יש לך עוד מעט הסמסטר שמתחיל, אין לך הרבה זמן, צריך לעשות סמינר לתיירים. אז במנזרים בתאילנד אתה יכול תוך חודש להגיע ליערה. איך עושים את זה? זה קורס מיוחד. שלושה שבועות אתה חי חיי שלווה ונחת בתוך המנזר. עם כל מיני הדרכות, אוכלים כמובן אוכל צמחוני, הכל בשקט, הכל בניקיון, נחמד כזה, נחיות. כמובן, מלמדים אותך כל מיני דברים. אחר כך יש שלושה ימי בידוד, שבהם אתה חי עם עצמך בלבד. אם אתה עבדת כמו שצריך, ביום השלישי ביות הבוקר, יש הערה. הישראלים שהיו שם במנזר אמרו, זה מזכיר לנו משהו. מזכיר לנו מעמד הר סיני. מגיעים ביום השלישי, יש הערה. שאלתי את מי שסיפר לי, תגיד, איך אתה מתאר את ההערה הזאת? הוא אומר, זה מין מוות זמני. שאלתי, ואחרי שאתה גומר עם החוויה הזאת, מה היא שאיפת חייך? הוא אומר, השאיפה היא לחזור לזה כמה שיותר, עד שמתים באמת. כלומר, זו תנועת החיים, זו תנועת המוות. עכשיו, זה מאוד הגיוני הדבר הזה, כי אלמלא ידיעות שיש לנו, היינו הולכים אחרי זה. כן? איך כתוב בספר דברים בפרשת ויתחנן? ויהי כשומרכם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקריבו אליי כולכם, כל ראשי זקניכם ושופטיכם, ותאמרו, הן... הראנו, השם אלוהינו, את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ואתה למה נמות. טוב, אבל עד כאן הציטוט, נבה ננתח. מעיקרה מייקה סבר ולוותר מייקה סבר. מה הם חשבו לפני זה ומה הם חשבו אחר כך? היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. אז מה חשבת עד עכשיו? שאם ידבר אלוהים את האדם הוא ימות. ולכן עד אז חשבת שכדאי למות. אבל היום ראית שידבר אלוהים את האדם וחי, ואתה למה נמות? כלומר, הנטייה המיסטית, שהיא בסופו של דבר שאיפה של מוות, היא טבעית לנשמת האדם. ורק התורה גילתה לנו שאף על פי שהחיים והמוות נתתי לפניך, ובאופן טבעי היית מן הסתם בוחר במוות, אבל אפשר ובחרת בחיים למען תחיה אתה בזרח. זאת אומרת, השאיפה היא בסוף לבסס את העולם. וכאן ההבדל המהותי. מה פוגש האדם שמגיע להערה? הוא פוגש אור. מה פוגש היהודי שמתנבא? הוא פוגש קול. קול. והיה כשומעכם את הקול מתוך החושך. לא מתוך האור. אז בעצם מה שקרה בהר סיני לאבותינו, הם שמעו. הקול לעומת האור מורה על מי שהוא שמדבר. קול לבטא רצון וכוונה. אור לבטא חוכמה, עילוי, אבל אין עם מי לדבר. כן? ולכן שם מה? התפיסה האלוהית המצויה אצל אומות העולם, בפילוסופיה היוונית, אבל במיוחד במזרח, זה שאני פוגש משהו, אבל בסופו של דבר אני פוגש את עצמי. מה שאין כן בתורה, וידבר השם אל משה לאמור, מישהו מדבר אל מישהו אחר. וידבר השם, זה מישהו, אל משה, זה הוא מישהו אחר. לאמור לאחרים. נכון? למרות שאומרים שלאמור זה השם משפחה של משה, וזה סביר אגב, אבל יש לזה גם משמעות של לומר לכם. באמת יש ראיה, כי גם אהרון ובניו נקראים בשם הזה. עכשיו. לא, זה לפגוש משהו. עכשיו, האור מושך. אתה מכיר את כל הסיפורים שיש על אנשים שמתו מוות קליני? הם אומרים תמיד שהם ראו אור, והם שאלו את עצמם אם להישאב בו או לשוב.
כן. א' הבודהיסט שמגיע להערה, מגיע פיזית למצב שהוא חי, אבל המוח שלו מת. זאת אומרת, אז הוא מתעורר ועוד פעם רוצה לחזור לאותה סיטואציה.
זה מה שנקרא נירוונה.
נירוונה.
נירוונה, הנירוונה המוחלט זה ההתאפסות, ההתעיינות. בודה היה אחד מאלה שזכו לזה. אחרים לא זוכים בדיוק. כלומר, יש כל מיני חוויות שבסוף מחזירות אותך לכאן, ועד שאתה משתחרר מן הקרמה, זה דיינו מהשלשלת של הגלגולים וכו', זה לוקח זמן.
עכשיו, עוד מה שאלה, העליית נשמה של בעל שם טוב שאתה
מבין,
לא מקבילה לאותו דבר של
ה... זה תמיד השאלה היא כזאת. יש מה שנקרא באוניברסיטה מחקר השוואתי בין הדתות. אז מאוד רוצים להראות שזה אותו הדבר, וקשה תמיד לשים לב למה שלא אותו הדבר. ברור שמבחינת צורנית יש לך הרבה דמיונות. הרי מדובר על בני אדם, ומדובר באותה רוחניות, באותה אלוהות. אז אין פלא שיש מה לתגוש גם פה וגם שם. השאלה היא מה ההבדל, ואני חושב שההבדל הוא המהותי. כשמשל בחסידות מדברים על ביטל היש. ביטל היש זה מזווה מהעברית ביטול היש. כן? ביטול היש. ואז כיוון שיש מילה ביטול היש, אז מפתה מאוד את החוקרים של המחקר ההשוואתי, לומר, הנה זה בודיזם בתוך היהדות. ואז נושאים מחשבות, אולי הבעל שם טוב הושפע מהסופיסטים שהיו באזור שלו, וכל מיני דברים כאלה. מצד האמת זה משהו אחר לגמרי. כי החסיד, כשהוא מתבטל, מה הוא מרוויח על ידי זה? מה הוא משיג על ידי זה? את העני שלו. כלומר, כשאני מבטל את העני והופך אותו לעין, אז אני מקבל את העני שלי במתנה.
אני אמיתי שלו.
כן, איך כתוב בסוף השס? עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל הוא אבל יש. כלומר, היש בסופו של דבר הוא המטרה. כן? הוא ניתן במתנה. אני מצידי הייתי מוכן לביטול, ודווקא בגלל זה קיבלתי את היש. משל, למה הדבר דומה? עקדת יצחק, אני מוכן להיעקד, אני מוכן להישחט, אז אל תישחט, תחיה. מובן? וזה נקודה מאוד מהותית, למרות שהחסידים לא תמיד מוכנים לנסח את זה ככה. אבל בסופו של דבר זה השם חיים. כן? החסיד דווקא הוא מאוד שמח. אחד פחות הוא אמור להיות, לא? לא, בכלל החסידים הוא שמחים.
השמחה החסידית היא כמו
השמחה הבודיסטית? לא, בכלל לא, אין שום קשר. אם כי היא קצת מיואשת. למשל, בברסלב זה שמחה מיואשת מאוד. כלומר, אני מאמין שאין שום ייאוש בעולם כלל. למי אומרים דבר כזה? גבל זייטן כאן מייאש. זאת אומרת, יהיה בסדר, אל תדע. כלומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מי צריך להגיד לעצמו משפטים כאלה? מי שאצלו זה לא מובן מאליו. כן, אבל בואו נתקדם.
כן. שאלה לגבי ההבדל בין תרבות היוונית הזו, שאתה מתנמית לרביוסי, מוחלט אמרנו, למשל שעשינו את זה, ששכו מבריאה מה שאתה מאז ועד בעצם זה יבטא את חוסר ההזכה לטעמה, לבין חוסר ההזכה שקיים, אחת חוסר ההזכה שקיים בברדוסי.
זה מה שאני מזכיר לך, בעולם המזרחי אין מישהו מאחורי זה, לכן לא שייך לדבר על השגחה, כי מי ישגיח ומי לא ישגיח. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא החליט לסלק את השגחתו, בסדר, זאת החלטה. זה גם סוג של השגחה. ההפקרה היא גם סוג של השגחה. כן. עכשיו, כדי, בכל זאת, כשבאים לדבר על אנשים, על תורת המזרח, מומלץ שנלמוד את הנושא. כן, מה אני אגיד לכם, ללמוד אנציקלופדיות? אפשר. יש, בכל אנציקלופדיה נורמלית, יש ערך בודיזם, ערך טאואיזם, ערך זה, ערך זה. ערך קונפוציאניזם, אי אפשר בזמן הקצר שיש לנו לעבור על כל הדברים האלה, אני רק נותן לכם כיוונים. יש ספר חמוד שיצא לאחרונה באירופה, תורגם לעברית, נקרא הנזיר והפילוסוף. ספר שהפך להיות רב מחר, יש שם הרבה הסברה של המורכבות הזאת. מה זה הנזיר והפילוסוף? הפילוסוף הוא פילוסוף מצרפת בשם רבל, שהבן שלו, שקוראים לו מתיו ריקר, נהיה נזיר בודיסטי, אחרי שהוא היה חוקר ביולוגיה מצליח, והפך להיות יד ימינו של הדלאי למה בעולם המערבי. שם, אז בעצם זה דו-שיח. כל הספר הוא דו-שיח ארוך ומעניין מאוד, בין האבא, שהוא פילוסוף, לבין הבן, שהוא נזיר. בוויכוח שיש ביניהם, יש...
כמו
הכוזרי. זה כמו הכוזרי, אבל לא ברור שמה מי מנצח, זה לא לגמרי ברור. אני ראיתי כמה אנשים שקראו את הספר הזה, ושאלתי מי הם מזדהים יותר. זה מאוד מעניין לראות, יש כאלה שמזדהים יותר עם אבא, יש כאלה שמזדהים יותר עם הבן. ושם אפשר להבין, מומלץ לקרוא סתם כדי להבין מה אותו עולם אומר. אז נא לקרוא, הנזיר הפילוסוף. עוד כמה ספרים שמומלץ לכם לקרוא. זה שניהם, האבא והבן ביחד. רבל. רבל. ז'אן-פרנסואה רבל. ומתיו ריקר. אפשר להעתיק את זה לעברית אפילו. יש שם תנועות שחסרות בעברית. כן. יש גם עוד שני ספרים שאני ממליץ לקרוא. האחד זה נקרא הזקן. כתב אותו הרב דוד אביחיל, הבן של הרב אליהו אביחיל, זה שמחפש את עשרת השבטים. אז הבן שלו, הרב דוד אביחיל, ידיד שלי, כתב ספר שבו יש הרבה מאוד מוטיבים של מפגש בין היהדות לבין תורת המזרח, ההבדלים ביניהם, החיבור ביניהם. יש שם הבנה מאוד עמוקה לנפשם של אותם צעירים שמתהלכים שם, כדאי לקרוא. זה ספר מרתק, כדאי לקרוא. לא יודע אם מבחינה ספרותית אותו, אבל זה שווה משהו. יש ספר אחר, קטן, שקשה להשיג אותו, נקרא בשם טל פי. היו לי 15 עותקים, אפילו העותק שלי נעלם, לא יודע. אז אם מישהו ימצא אותו...
תת-למד,
פי-יוד. טל פי. טל, מקף, פי. מי כתב אותו? יהודי מבוגר, בן 70, ושמו הרב יצחק וייל, משדה אליהו. אני מתכתב עם היהודי הזה מדי פעם, כל מיני שאלות וכל מיני תחומים. הוא כתב ספר קטן שבעצם מסתרע מאדם ששמו טלפי, בן דורו של אברהם אבינו, ומסתיים בשני חיילים בצהל בימינו. כששמע נרמז לאורך כל הפרקים שבעצם אלה הם גלגולים של אותה אישיות שמתלווה לאברהם אבינו, ושם יש הרבה מאוד התמודדות, בקצרה אבל מעמיקה, של המשמעות, היחס בין היהדות לבין העולם המזרחי, כדאי לקרוא. עכשיו, אני רוצה קצת להסביר, בכל זאת שאנחנו נבין, או אני רואה שבאמת לא ניצלתי את הזמן שלי קרוי, כי יש לי עוד בוכתות של דברים להגיד לכם. כי הם פוגשים שם תכנים חזקים מאוד. כשמישהו פותח... אם אני פותח לך תוך 10 דקות את כל הצ'קרות שלך, אז מה, אתה לא תהיה משועבד לי?
זה הכל אמיתי, הכל אמיתי.
תראה, אני לא אומר שאין דמיון, אבל יש הרבה דברים אמיתיים מאוד. זאת אומרת, הם שם חשים את החיים, לא כמו שהתרבות המערבית חשב אותם. דברים שם היו יותר רציניים. עכשיו, אני רוצה... האמת היא, תורת הקבלה כן מתמודדת עם הדברים האלה. כלומר, בין המקובלים לבין אנשי המזרח יש שם מפגשים רציניים מאוד. אני רוצה פה להגיד משהו שכתוב בספר הזוהר על זה. מסופר בספר הזוהר שרבי אבא הלך לפגוש חכמים מאילן דמתקריין בני קדם. אלה הנקראים בני קדם. אז החכמים של בני קדם. זה חכמי המזרח. ואז הוא שמע כל מיני דברים, והוא חזר לרבי שמעון בר יוחאי, ואמר לו, תשמע, מה שהם אומרים זה מאוד מעניין, הם אומרים ככה וככה וככה וככה. אמר לו רבי שמעון, דבריהם קרובים לדברים, ולכן אסור ללמוד אותם. מה הכוונה? דבר שהוא קרוב הוא יותר מסוכן, כי אתה לא שם לב להבדל. אם דבר הוא ממש באופן כותבי הפוך מה שאתה אומר, אתה יכול ללמוד, זה לא בעיה. לכן אתה צריך להיות מודע. עכשיו אני רוצה להסביר קצת את הנקודה הזאת. יש לנו בתורה עדות על שני חכמים מקדם בתורה עצמה, בלק ובלעם. מארם ינחני בלק מהררי קדם. ויש שמה חוכמה, הזוהר אומר שמה פטורה אשר על הנהר. פטורה זה כמו בארמית, פטורה זה שולחן. כלומר, יש כמו שיוצאים לצל החסידים טיש, פותחים שולחן, אז יש גם פתיחת טיש של בלעם. והוא היה מזמין, שמע את כל הכשפים וכו'. ונאמר שבלק היה ידידו של בלעם בתחום הזה, ונקרא בן ציפור. מה זה בן ציפור? שהיה מבין על ידי ציפור. ומה, הייתה לו חוכמה? דרך אותו ציפור היה משיג השגות. איך הציפור של בלק הייתה עשויה? הייתה בנויה חציה מכסף וחציה מזהב, עם כנפיים מנחושת, ובמקום הלשון, עצם של מת, הנקרא ידוע, מה שעושים ממנו הידעוני. כן? בתוך המקור היה שם עצם של מת. ומזה היה עושה את כל כשפיו. מעניין הציור הזה. לא, לא, הציור הזה הוא מאוד מעניין. תחשבו בדיוק איך זה נראה. אם היה לי פה לוח, הייתי מצייר. יש כנפיים מנחושת, כלומר, המעטפת החיצונית, היא עשויה מנחושת. באמצע יש לכם חצי, תעשו איזה מין אס באמצע, חצי הכסף, חצי הזהב. וואו, זה מעניין, זה מזכיר לכם משהו? הין והיאנג, נכון? זאת אומרת, יש דואליות של כוחות, במזרח מודעים לזה, וגם איזה מין אחדות מקיפה, זה כנפיים מנחושת. מה חסר שם? האמצע. כן, הרי גם בתוך תורת היהדות יש איחוד המידות, מידת החסד ומידת הדין, ויש מידת התפארת שמחברת. תיתן אמת ליעקב, אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב עיניו ינוחו בו. מכיוון שאצלנו התורה היא תורת האמצע, היא גם תורה פוריה. כיוון שהיא תורה פוריה, יש לה תולדות. מה שאין כן במזרח, האחדות בין הכוחות, בין הין לבין היאנג, היא מושגת מבחוץ. אין אמצע. במקום האמצע, במקום הדעת, יש עצם של מת. מובן? אז יש קרבה ויש שוני. מובן? לכן אפשר להבין מדוע דווקא בלק בן ציפור הוא זה שניסה להתמודד עם עם ישראל, כי הוא הרגיש שיש שם מתחרה רציני מאוד, שעם ישראל בא לחבר ערכים, וגם הוא רוצה לחבר, אבל החיבור הוא חיצוני. ולכן גם כל זה, ועכשיו אני רוצה להסביר למה החיבור הזה הוא חיצוני, בגלל שבתרבות היהודית אנחנו מקבלים את ההופעה של הנבדל הטרנסנדנטי, את האלוהות הקדמונית בתוך העולם, כלומר הקדוש ברוך הוא מתערב בעולמו, ולכן הוא גם יכול לשנות את העולם ולקדם אותו, בעוד שבתרבות המזרחית האלוהות מסולקת מן הזירה, ולכן גם אין מה שיקדם את העולם וישנה אותו ממה שהוא, אלא יש מעבר בלתי פוסק מן היין אל היאנג ומן היאנג אל היין. ברור? אני יש המושגים האלה ברורים.
אבל זה מה שגורם לאנרגיה
להמשיך? האנרגיה ממשיכה לזרום, אבל זה אוטונומי. כלומר, אין לך ממד טרנסנדנטי שחודר את המציאות והמלא גם משנה אותה. מלא גם יכול לתת משמעות. אם יש לאן להגיע, יש גם משמעות. כן, בבקשה.
מה שאנחנו שומעים מתנועות מזרחיות מערביות על האמונה שלהם, שאם כולם פתאום יעשים מדיטציה בבת אחת בכל העולם, יש שינוי גדול בעולם.
כן.
אז זה בכל זאת איזושהי תפיסה שאם תהיה מספיק רוחניות בתוך העולם, אז משתנה, יתרחש לו משהו גדול.
כן, אבל מה יתרחש? שהעולם יחדל. כלומר, אם אתה מגיע לכל ההשגות האלה, בעצם אתה מפסיק להתייחס ברצינות אל העולם. או, כי הם אומרים, העולם מלא קנאה ושנאה ותחרות, אם לא תקנה, לא תשנא ולא תתחרה, יהיה בסדר. אבל בסופו של דבר, ויתרת על תיקון העולם.
היהדות שמתערבת בעולם, בתפיסה המערבית, יש תפקיד לאדם בתוך
ההתנהגות
של השגחה,
ביהדות יש תפקיד מרכזי לאדם, עד כמה שאני זוכר, נכון? עיין ספר נפש החיים, או ספר כלך פתחי חוכמה לרמח"ל, שם רואים את המשמעות, המרכזיות של האדם. עיין אורות הקודש, חלק ב', לא, בסדר, חלק ג', הפרק הנקרא מרכזיות האדם בהוויה.
אבל בכל זאת עדיין יש צער בעולם, יש כאב, יש...
נכון, נכון, שאלת הרע.
מה אני כיהודי אמור לעשות עם זה?
לתקן. רע, אז נתקן. אנחנו עובדים על זה כבר 4,000 שנה, אני לא מבין אותך. אגב, יש לנו הצלחות. פעם, מסמר הערב במסיבה בין חבר'ה, זה היה שלוקחים כמה תינוקות, שורפים אותם באש. היום זה לא בדיוק זה. מביאים כל מיני דברים אחרים, אבל לא שורפים ילדים. אז בכל זאת, פשוט התקדם, לא? כן? אני חושב שיש לנו גם זכויות בזה. כן. עכשיו, יש, כולם מכירים, את הגמרא הזאת על הפסוק ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם על יצחק בנו ועודנו חי קדמה אל ארץ קדם. אז מה זה קדמה אל ארץ קדם? אל המזרח שבמזרח. כלומר, המזרח שבמזרח זה המזרח הרחוק, מכאן שיש איזושהי השפעה סמויה של אברהם על העולם המזרחי. מעניין מאוד אגב שבאמת בהודו מכנים את האל שברא את העולם בשמו של אברהם, נכון?
ברהמה.
ברהמה. ברהמה, זה מפורש בגמרא, כן? בראשית רבה. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, אל תקרא בהי ברעם אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. תרגום לשפה אלילית, אם בשביל אברהם נברא העולם, כן, אברהם ברא את העולם. כן? לכן אין פלא שמכנים ברהמה את שמו של מי שברא את העולם. למרות שיצא משהו אטימולוגיה אחרת, אם מקווים משום נשימה או דברים כאלה. עכשיו, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מה זה המתנות האלה שאברהם נתן להם? מלמד שמסר להם שם טומאה. עכשיו, כאן הבן שואל, אם אברהם הוא אבא טוב, אז הוא ייתן דברים טמאים לילדים שלו? לא יפה. נכון? לא יפה לתת דברים טמאים. אלא מוכרחים אנחנו להניח, וזה נקודה שמאוד חשובה, הרבה פעמים צריך להסביר את זה לאנשי לצעירים שלנו שהולכים לדרכי מוות, למקומות האלה, שהשמות האלה הם טהורים עבורם, והם טמאים עבורם. למה הכוונה? השמות, אפשר לומר, זו מין טכניקה של מפגש עם העולם הרוחני. אם תעשה כך וכך וכך וכך, אתה נכנס במגע עם העולמות האלה. אין בזה אפס. עצם זה שמדובר על שמות, זה מזכיר קצת את חוכמת השמות שיש בעולם המזרחי, המנטרה. המנטרה זה המפתח המילולי שדרכו אתה נפגש עם העולם הרוחני. יש אגב המנטרה, השימוש המרכזי שמה שהם עושים זה במילה אום, נכון? כן. אום. איפה זה לקוח? זה אחד מ-70 או שניים שמות שיוצאים מפסוק ויישא ויבוא ויית. כן, בקבלה. יש 72 שמות של שלוש אותיות, אחד מהם, אום, ידוע. כלומר, אנחנו לא חושבים שיש פה דבר חדש, זה דבר שאנחנו מכירים. עכשיו, זה הגיע לשם כי זאת אמת. כלומר, תמיד, אני מאוד נזהר מהאמירות, הכל לקוח מהיהדות. לא מאמין בזה. הכל לקוח מהאדם הראשון. ויש, אז יש גם בנו, גם מצלם. לפעמים יכול להיות שהם יסירו ידיעות, אבל זה לא הכרחי שזה עבר בצינור ישיר. יכול להיות שאדם מרגיש את האמת, מה שאמת מרגישים אותו. כן? ואז יש אצלם החוכמה הזאת, מה שהגמרא מכנה שם. אבל זה שם תומעה. למה זה תומעה? כי אצלם המגע עם העולם הרוחני הוא מגע טכני, ולא מוסרי. אצלנו אין הנבואה שורה, אלא על חכם גיבור ועשיר. חכם, הלומד מכל אדם, גיבור הכובש את יצרו, עשיר השמח בחלקו. אלה הם נתונים מוסריים. היחס אל האלוהות הוא יחס מוסרי. מדוע? כי יש מישהו שנפגש עם מישהו. מה שאין כן אצלם, אין עם מי להיפגש, אין את מי לרצות. אני לא צריך למצוא חן בעיני מישהו. אלא אני צריך להיות במצב של טהרה מספקת כדי להיפגש עם הזיכוך העליון הזה. ולכן, יש כל אדם מוסרית לעבודה הרוחנית. בהחלט, אדם שרוצה לעשות במדיטציה, הוא חייב להיות אדם שלא רודף אחרי הכסף. כי אם הוא רודף אחרי הכסף, הוא לא יוכל להתעסק במדיטציה. הוא חייב להיות אדם רגוע, כי אם הוא לא יהיה רגוע, איך להתרכז? אבל זה הנלווה לעבודה העיקרית. העבודה העיקרית היא ביסודו של דבר לא מוסרית, כי אם טכנית, ולכן מבחינתנו זה תומעה. נגיד את זה אחרת, יותר קל להתנבא עם התגון, אבל אם אתה יהודי ומתנבא, זה הרבה יותר רציני. מובן? יש בספרי, בסוף פרשת זאת הברכה, מה ההבדל בין משה לבלעם? שבלעם הוא כמו הטבח של המלך. אז הוא יודע כל מה שנכנס, הוא יודע את כל החשבונות, כמה ירקות, כמה בשר, כמה בצל, כמה זה, כמה תבלינים. משה הוא בא לאכול. אז הוא לא יודע את כל המערכות של המטבח, אבל זה העבודה העיקרית. אני רוצה לספר לכם סיפור.
אבל עדיין לא נכון. הפולחנים של ההוגים בנר הגנגז ולתת לפרות לעבור...
טוב, זה סתם עבודה זרה.
לא, זה עבודה זרה,
ממש. עבודה זרה פשוטה, כן, זה הינדואיזם. ההינדואיזם זה עבודה זרה קלאסית, כמו שאצל אנשי כנען.
פשוט.
מסכת עבודה זרה, פשוט. ההינדואיזם זה השכבה הבסיסית.
אין לראות בזה משהו שהוא אולי נסתר מהבנות.
לא אמרתי שאין שם דברים גדולים. גם אצל עבודה זרה היו הבנות. אגב, למשל, תורת הגלגול, זה מאוד מעניין. הגלגול ביהדות והגלגול בהודו. אותו דבר? לא. בהודו, אתה מדבר בארוחת בוקר על הגלגול ה-84 שלך. אני זוכר לפני 84 גלגולים, עשיתי ככה וככה. מה אתה מתכנן לגלגול ה-132 שלך? תפיסה כזאת גורמת שיש זלזול בממשיות של העולם הזה. אין לאן להגיע. לעומת זה בישראל יש גלגול, אבל מדברים על זה בסוד, זה בסדנאות מיוחדות, רק אם אתה ראוי מדברים על זה. מדוע? כי לא רוצים לזעזע את סדר העולם. זוכר, יש ספר הנקרא הודו של עזריאל קרליבך, שמעתם על זה? ספר חמוד. הוא מספר שם על הביקור שלו בהודו, זה בשנים הראשונות של המדינה, זה גם השנים הראשונות של העצמאות ההודית. אז בסוף הספר מדבר על השיחה שלו עם נרו, שהיה ראש ממשלת הודו. והוא מדבר איתו על הבעיות של הודו. נרו אומר לו, יש בעיות כאלה וכאלה 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 וכאלה. אז בסוף עזריאל קרליבך שואל אותו, תגיד, אז מה עושים? מה לעשות? אמר לו נרו, רואים שאתה לא הודי. הודי היה שואל, מה להיות?
בין, נותנוי.
זאת אומרת, ההודי לא רואה שום דחיפות בשינוי העולם. בסדר, אני מבין שצריך לגמור, אני רוצה לספר לכם סיפור ששווה לדעת אותו. היה גוי אחד בשם שרי אורובינדו. שרי אורובינדו. הוא היה הודי שגדל באנגליה, כמו מהטמה גנדי. הוא באמן אותו דור. הספג את התרבות האנגלית, אבל יום אחד החליט לעשות חזרה בתשובה. שמע כנראה סדנאות לחזרה בתשובה של ערכים הודיים, והוא החליט שהוא חוזר אל ההינדואיזם, והוא בנה איזה מין מקדש, איזה מין אשרם מיוחד בדרום הודו, ששם למדו את התורה המיוחדת שלו, אבל הוא כתב הרבה ספרים באנגלית ובסגנון שאיש המערב יכול להבין. זה דבר, דווקא דבר מעניין. והוא כמובן הגן על הרעיון המצוי בהודו שאין שום משמעות לשום דף, כי הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה כמו הקרניים של השמש שמשתקפות באגמים שונים, אבל כל האגמים אינם אלא השתקפות של אותם קרני שמש. במלחמת העולם השנייה, כשהייתה מלחמה אדירה בין בעלות הברית לבין הנאצים, הוא אמר, עכשיו זאת מלחמת ההכרעה בין הטוב לבין הרע. אחרי המלחמה שאלו אותו, נו, בעלות הברית ניצחו, האם הטוב ניצח את הרע? אמר, תחכו עד שנת 1967. אז תדעו. בינתיים, אורובינדו מת. בשנת 67, במנזר שלו, שעמדה בראשו אישה, שקראו לה האם, היה שם קצין בצהל, שבא לחפש את עצמו שמה בהודו. והוא שמע שפתאום יש מלחמה בישראל, מלחמת ששת הימים, הוא החליט, אני עוזב את הכל, יוצא להילחם בישראל. אבל לפני שהוא הלך, הוא ביקש ברכה מהאם, נתנה, אז היא שמה את הידיים שלה על ראשו, ואז רוחו של אורובינדו נכנסה לתוכה, ושמעו את הקול של אורובינדו מדבר מפיה, ואומר, כל העמים משקרים, חוץ מעם ישראל. עד כאן הסיפור. שלום. הבנות שאלו את מאיר, מה עושים עם השיעור? תשובה. על השיעור הזה חוזרים, בערך 4 פעמים, אני לא צוחק. כי אני השתדלתי לדחוס כמות אדירה של חומר בחצאי משפטים. אני מקווה שעל כל חצי משפט זה יגרום לכם שאלות ותשאלו אותי. דבר אחד. דבר שני, זה נותן לכם כיווני העמקה, כדי שתדעו איך מתמודדים עם תכנים שאתם תפגשו אצל אנשים שנמשכים אחרי תורות המזרח. קודם כל זה טוב שאתם תדעו, כי הרבה פעמים אתם תדעו פי אלף מהם, כי הרבה פעמים אנשים נמשכים, הם לא יודעים בדיוק אחרי מה הם נמשכים, כי הם לא למדו מסביב. ולכן השיעור הזה אפשר לומר הוא מהווה כנקודת פתיחה, נקודת זינוק, להסתער על תורות המזרח וללמוד אותם. אם לא תלמדו, לא תדעו. אחרי שאתם תלמדו, ואולי זה יבלבל אתכם קצת, תשאלו תלמידי חכמים, מה יש לנו לומר על זה?